האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רישיון לעבוד, הפודקאסט של עולם רישוי עסקים והתנהלות מול הרשויות, עם עורך הדין נועה טלבי.
שלום לכולם, אנחנו ברישיון לעבוד, הפודקאסט שמכניס אתכם לתוך עולם רישוי עסקים, תכנון ובנייה, ארנונה, ואם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אנחנו מביאים אליכם את המדריך לעסקים מול הרשויות המקומיות. אני עורך הדין נועה טלבי, אני בעלת משרד שמתמחה בייצוג עסקים מול רשויות. יחד עם עורכים מומחים בתחום, אנחנו ניגע בכל הנקודות הכואבות והבעיות שיש לעסקים בישראל, אבל בעיקר איך לפתור אותם. זאת אומרת, רישיונות עסק, דיברנו על הקלות לעסקים, דיברנו על אכיפה נגד עסקים. אתם מוזמנים ומוזמנות להזין לנו בכל הפרקים, באפליקציה ובאתר של רדיוס 100FM, וגם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. היום נמצא איתנו יקיר ליסיצקי, יו"ר דירקטוריון איגוד המסעדות והברים בישראל. הבאתי אותך כי מאוד מאוד חשוב לי לשמוע מה חדש בתחום, איך אתם מקלים על העסקים בישראל. יש לך המון המון ידע, המון ניסיון, בוא ספר לנו על עצמך בכמה משפטים.
בעלים של שתי מסעדות בתל אביב וביפו.
כבר טוב, אתה בא מהשטח.
כן, אחרת אנחנו לא, אחרת אני לא מסעדן. והשטח, בשטח קורה הכל. כל הפער של עשרות השנים שקיים במדינת ישראל, אין בחוקים, אין ברגולציה, אין בתקנות. מסעדן היום שמגיע, או יזם צעיר, שמעוניין לפתוח בית עסק, שמעוניין לפתוח מסעדה, שמעוניין לפתוח בית קפה, מזנון, בית אוכל, לא משנה מה מעוניין לפתוח, סבור שהוא הולך להתעסק באוכל, אירוח ואנשים.
כאשר אחד המשפטים הטובים.
80% מהזמן שלו לא הולך להתכנס לאוכל, לא הולך להתכנס לאירוח.
רגע, 80%?
90%. מה? 95% מהזמן שלו בפתיחת עסק במדינת ישראל, לצערי, לא הולך להתכנס לנושא המוצר. מה שמעניין, מה שהוא התכנס אליו.
זאת אומרת, כל הסקסטים... האמת שאפילו אני חשבתי 30%, הפתעת אותי.
שנה ראשונה של בית עסק, אתה כן. מתעסק ברגולציה, אתה מתעסק באישורים, בהיתרים, במחלקה כזאת חדשה, נכון. שאולי קיימת רק במדינת ישראל שנקראת שכנים. אוקיי. יש בשימושים מעורבים ברחבי מדינת ישראל, מחלקה שנקראת שכנים, אתה עוסק במערכת נכסים.
רק היות ואנחנו
ולילה.
פונים פה כן. גם לקהל שהוא זה, שימושים מעורבים, תסביר מה זה?
למעשה מגורים ועסקים ביחד.
אוקיי.
בניין שגרים בו ויש בו עסקים וזה מצריך
למטה חזית מסחרית במפלס הרחוב שמסעדה כן. למשל.
כן.
אוקיי.
מה שגורם לבעל העסק להתמודד עם תקנות משרד הבריאות משנת 83 עברו 42 שנה, להתמודד עם מחלוקות משפטיות ואי בהירות משפטית לענף הזה. זאת אומרת, אתה נכנס לאירוע שאתה פשוט מתעסק בפן המשפטי, בפן הרגולטורי, הרבה 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 יותר זמן ביחס למדינות אחרות באירופה ובעולם, ואני שמתי לעצמי כמטרה עליונה, א', להפוך את המקצוע הזה לשפוי, ברמן ומלצר, צריך להיות, וטבח צריך להיות מקצוע במדינת ישראל, אנחנו מצליחים לעשות טעים למרות המדינה ולמרות הרשויות, ולא לא בגלל, זה אשכרה. לא קורה. כן, אנחנו במדינות אירופה, אין דבר כזה לפתוח עסק בלי רישיון, רק במדינת ישראל, במזרח התיכון, אתה פותח, אתה הולך לטופס טיולים כמו בצבא, ל-12 תחנות, לעשות חיתום שנה,
במקום לבשל,
זאת אומרת, אם תראי 500,000 מנות לציבור, ואולי תקבלי רישיון עסק. זאת אומרת, כל השיטה כאן לא מאפשרת להתעסק בתכלס, והתכלס זה החוויה של הציבור. אני לא מאמין בלדבר על הבעיה, בלהציף את הבעיה, אם אתה רוצה, קח את הדברים שלך ותטוס לשנות, אוקיי? ויפה שעה אחת קודם. ויפה שעה אחת קודם שהמסעדנים פשוט ייגשו ויצרו, יש לנו המון כוח בציבור, ייגשו ויצרו מציאות.
איך אתם משנים מציאות באיגוד? בוא תסביר לי רגע באמת מה זה האיגוד הזה ומה...
איגוד המסעדות והברים בישראל, זו עמותה מלכר של הציבור, ושלכם הציבור. ציבור המאזינים, ציבור היזמים, ציבור בעלי העסקים.
כן.
אנחנו פועלים בשנת 2001 לתיקון רגולציה, להפחתת עומס רגולטיבי, שבעצם, מה זה עומס רגולטיבי, הסיסמה הזאת? זה בעצם הדוח רווח הפסד שלכם, זה ארנק, זה הכסף, שמתפזר למיליון מתווכים, שמתפזר להמון יועצים, שמתפזר, מערכת היחסים בין הממשל לבין בעל העסק, מסועפת מאוד, מורכבת מאוד, והדבר הזה פוגע בענק של כולנו.
שלא לומר מסועפת מאוד.
ואנחנו בעצם מייצגים את בחירי ענף המסעדות בישראל, את הרשתות ואת היזמים, מצפון לדרום, לערים מעורבות, בעצם בכל רחבי מדינת ישראל.
מה זה מייצגים? בעלי המסעדות והברים חברים אצלכם באיגוד?
כן, הם חברים באיגוד.
אוקיי.
האיגוד למעשה בשורה התחתונה פועל למטרת המסעדנים.
אוקיי.
לתקן את הדוח רווח הפסד. אם דוח רווח הפסד של ענף המסעדות בישראל עומד על 7.4% לפני המלחמה, אין לנו את הנתונים מה נשאר עכשיו. הצפון ימחקו 52% מהמסעדות. ערים מעורבות התפרקו לחלוטין, לא היה סיוע מאגף תקציבים ומשרד האוצר, לא שילמו כסף לערים המעורבות בעצם מינואר 2024, אנשים, מה שנקרא, ערים מוטי תיירות שלא לא נמצאים כאן תיירים במדינת ישראל, זאת אומרת, היו ב-2023, סיימנו עם 907,000, סליחה, 2024 סיימנו עם 907,000 תיירים במדינת ישראל, רק לצורך לקבל את הפרופורציות 2019, כן. היינו על 4,550,000 תיירים.
וואו.
אז זאת אומרת, וזה מנוע כלכלי בערים אותו תיירות של 40% מהפעילות המסחרית, זאת אומרת, לאן הכסף הזה הלך? איפה הכסף הזה נעצר? אז המורכבויות הן בעצם קודם כל מתחיל מהראש, מלמעלה. והאיגוד נמצא שם. האיגוד נמצא שם לטפל בחוק, לטפל בתקנות, לעשות את זה פשוט.
תן לי דוגמה של משהו שעשיתם, משהו שאתם עושים, משהו שאתה עושה. בוא נדבר תכלס.
ראשית, מעמד על הטיפים, מחלוקת משפטית עם רשות המיסים של כמעט 30 שנה.
נכון.
פנינו ביחד עם חבר הכנסת אליהו רביבו להצעת חקיקה, עברנו...
שמה?
שבעצם מייצרת בהירות משפטית לפטור מעם על הטיפים. לא אולי, לא שיטת מצליח, לא מול מפקח זה או אחר מרשות המיסים.
אבל גם במצב הזה, אתה חווה אתה בעצם מדבר איתי על מצב שאתה חווה שהמדינה רוצה לקחת עוד מהמסעדנים, זאת אומרת נקודת המוצא, הנקודה שממנה התחלתם את המאבק הזה, זה שאתם מנסים להקל, מה בעצם המאבק? על מה שני הצדדים רבים? בוא תגיד לי במילים פשוטות.
אם המדינה מחפשת בימים אלו, בהתאוששות מהמלחמה,
כן.
תקציבים תוספתיים, היא לא פונה, ואסור לה לפנות, לא רק לאסור לה לפנות, היא צריכה להחזיק את העסקים הרגישים הללו, שהם
נכון,
הראשונים להיפגע במלחמה,
נכון.
הם האחרונים להתאושש, היא אמורה לתמוך קודם כל מלמטה, כשאתה נמצא למעלה, ואתה רוצה להניע את המשק, אתה חייב להחזיק את הקטנים, כי הקטנים הם אלה שמשלמים, והמסעדות במדינת ישראל, הן בעצם החברות בעם הקטנות,
נכון.
שמעסיקות עובדים, שהן בשרשרת המזון מעסיקים מאות אלפי עובדים, שמייצרת תוצר של מעל 20 מיליארד שקל
כמה למשק. כמה מסעדות יש בישראל? אגב, על איזה היקפים אנחנו מדברים, מסעדות וברים, על איזה מספרים מדובר?
אם תשאלית על מס, הוא לא יודע, אם תשאלית רשות המסיעים, הם לא יודעים, עמדנו על 12,630 בתי עסק במדינת ישראל, הנתונים ברשויות מתעדכנים אחת לארבעה חודשים, כי בעל עסק שסוגר את המסעדה, הוא לא אומר, רגע, בוקר טוב, רשות המסים סגרתי, הוא מפנה את המוסקר, משלם את החובות שלו.
זה קודם, נכון.
חצי שנה לאחר מכן יודעים באמת נתוני אמת, אגב, זו הייתה הבעיה בלסייע בעצם למסעדות והברים במדינת ישראל, מבחינת הממשלה, הם לא ראו נתוני אמת, והיה להם שחור בעיניים, ואנחנו כאיגוד ניסינו לשקף להם את הנתונים בזמן אמת.
רק אני אציין שבזמן שהוא סוגר את המסעדה ומשלם את החובות, הוא מקבל חיוב ארנונה על כל התקופה שהיא הייתה סגורה, ואם זה תאגיד, אז הוא גם מקבל את זה לחשבון הפרטי שלו, כי יש הרמת מסך. סתם סיפור
כן,
מהשבוע האחרון במשרד. כן.
עכשיו, את יודעת למה זה? כי אפשר.
אפשר.
בטח, אפשר. אפשר לקחת, קודם כל לקחת.
אתם מרגישים שהרוח גבית מהמדינה, או סוג של, בטווח בין רוח גבית לפרה חולבת, איפה אתה מרגיש בתור מי שמייצג את המסעדות והברים?
רוח חזיתית.
אוקיי.
זה ההרגשה, זה התחושה, זה הלכה מעשה מה שקורה. הכל קשה. בעל עסק פותח מסעדה, הוא נכנס למערבולת משפטית, מיותרת לחלוטין. זה לא מתנהג ככה, לא בברלין, לא בלונדון, לא בקופנהגן.
נכון.
זה פשוט לא קורה. עכשיו אני אומר, יאללה, אנחנו במזרח תיכון, הכל בדילי, בסדר, אנחנו שואפים להתנהל בצורה תרבותית, אנחנו רוצים להתנהל בצורה כלכלית חכמה, אין בעיה, זה לוקח זמן, אבל תהיו שם. אי אפשר מקבלי החלטות רק לנהל מקרו-מנג'מנט כל היום. כל היום מלמעלה, נהל מלמעלה. תרדו רגע לקרקע עם סולם.
יש איזה שינוי עכשיו בעניין הזה, ואני רוצה שתדבר עליו מול משרד הבריאות. הרי בעצם משרד הבריאות הוא גורם מאשר במסעדות ובברים מאוד 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 דומיננטי, אולי הדומיננטי ביותר, נכון? ויש שם, אני יודעת גם, אני אדבר תכף על הרפורמה, אבל הם עשו השוואה לחול והנתונים המטורפים לעומת עסקים בישראל ובחול, וזה נתן להם גם באמת מוטיבציה לשנות ולהקל ולעשות. מה קורה עם הרפורמה?
במשפט אחד, כן. בעל עסק שבא לפתוח מסעדה,
כן.
לוקח ספר תקנות משנת 83. הוא פועל על פי פורום שהתכנס לפני 42 שנה.
תורך.
מה הקשר בין זה לבין המציאות? הפער הוא 42 שנה גם הלכה למעשה. הרפורמה אומרת...
תן לי איזה תקנה, רק בשביל...
הרפורמה אומרת משהו מאוד פשוט.
משהו עסיסי כזה על תקנה הזויה.
שטחים, אוקיי? נו. 12 מטר. לפני 42 קבעו שצריך להיות השטחי תמיכה למטבח, מחסן 12 מטר או 8 מטרים. מה, ו6 מטרים לא מספיק? ואם המלאי שלי הוא קטן, ואם המלאי שלי הוא גדול יותר, אם אני צריך יותר... הבעל העסק יודע מה הוא צריך, הכי טוב יודע בעל העסק מה הוא צריך לקיום העסק שלו, אחרת הוא לא בעל עסק.
נכון.
הוא אמור להיות עצמאי. הרפורמה אומרת דבר אחד ככללותו, הכי חשוב שיש. קחו את החוברת, תחתמו, שאני מאוד מאמין בזה. אתה רוצה לקחת אחריות על הציבור, שיחתימו אותי מכף רגל על הראש על נערת, ותנו בי את האמון לעבוד. תנו לי את הראשון לפני, שטחי מדורים, כל השטחים של המטבח, המוזכרים, אוקיי, האם המטבח הוא 12 מטר, 18 מטר או 8 מטרים? לא, אז הרפורמה באה ואומרת, השטחים, אוקיי, איפה שאין מסוכנות לציבור, לא מעניין אותנו? תעשה איזה מחסן שאתה רוצה, איזה גודל, שטיפת כלים, ביחס שלה מול המטבח, איזה מדורים, אתה חותם שאתה עובד על פי דין,
יקיר, אני אגיד לך מה, אני ערכתי פה מנהלי רישוי עסקים, טובים עירוניים, סנגורים, ואני אגיד לך מה הם אומרים, ואני רוצה שתגיד לי אתה מה אתה חושב על זה. מה שהם אומרים, בישראל מרמים, בישראל יש תרבות של רמאות, הבעלי העסקים, כמובן במילים יותר רכות, אבל עבריינים או עבריינים בפוטנציה, אי אפשר לסמוך עליהם.
את לא יכולה לחוקק חוקים על בסיס עבריינים בפוטנציה.
אוקיי.
גם אם יש 5-10% אחוז או 2% שמפרים את החוק, טפל בהם משפטית. אם אני גרמתי למשהו בקהל, מה זה קהל הלקוחות? זה חברים שלנו, זה קהילה, זה אנשים, זה ציבור, זה מעגלים, זה אנחנו, אנחנו הלקוחות גם.
בשורה התחתונה אין עלייה, אני יודעת את זה, מניסיון מקצועי.
אי אפשר לחוקק על בסיס אלה שרק מפרים,
זה לא שמסתובבים אנשים ומקיעים ברחוב, אני מסכימה איתך, כי הם קיבלו קלקול קיבה מהמסעדה, ואני אגיד לך יותר מזה משהו שמחזק את מה שאתה אומר, עברנו לתצהיר לעסקים קטנים בכיבוי אש, אין יותר שריפות במדינת ישראל. זאת אומרת, לא עלתה כמות השריפות במדינת ישראל, כי עברנו לתצהיר. תצהיר אומר שבעל העסק מצהיר, שיש לו את המטף, ויש לו את הגלגלון, ויש לו את כל מה שצריך, וסומכים עליו.
ואם לא, תמצאו איתו את הדין. הרי למה יש חוק?
וזה
לא
עובד.
בוודאי שזה עובד, ככה זה עובד בכל העולם. עכשיו, אני אגיד לכם, איך הוצאנו את המשטרה מהמסעדות בתופס
תיולים? נכון,
טיולים.
נכון, ספר על זה.
שרק שאלו שאלה אחת.
תן על זה כמה משפטים.
אני לא צריך, אפשר במשפט אחד. שאלנו, אדוני הניצב, כמה אירועים במסוכנות לציבור? היו במסעדות.
מטורף.
0.0.0.
נכון, כלום. נכון. שמעתי על זה, הם סיפרו על זה
ברשות ההסברה. מה אתם עושים שם? אין למשטרה כוח אדם? נכון, פעם ראשונה. פעם שנייה, מה, בסוף, זה לא פחה, פעולות מנה. מה העצומות שמוקדשות על מדינת ישראל באופן חירורגי? האם אני צריך להיות שם בכלל? מה אתם עושים שהמשטרה? מה יש למשטרה לעשות במסעדות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה?
והוציאו אותה ויש יותר אירועים?
ממש?
לא.
לא. למה שיהיה אירועים? מה האפקטיביות של משטרה במסעדה? עכשיו, אני אומר את זה, זה מגה ציני. למה זה מגה ציני? כי בסוף, 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 יש תכלול שמעצם היותי לאחריות המשפטית, המנהלתית, היא בכל מקרה עליי. מי שלא יודע, פותח עסק, האחריות הפלילית היא בכל מקרה עליי. זאת אומרת, המערכת כרגולטור מקוסטח בכל מקרה. אני בכל מקרה חותם על תנאי רישוי, אני בכל מחתים אם יודעים מפה הודעה חדשה. אז מה יש לכם עכשיו לבוא ולהיכנס למסע מפרך? בואו ניקח עוד דוגמה נפלאה. אני, כדי לפתוח פריט רישוי של מסעדה במדינת ישראל, צריך להקים ערובה.
מעניין הנושא של ערובה.
מכירים ערובה? ערובה תפקידה לנדף את הריח למטרת השכנים.
נכון.
מהערובה, וזה כל תפקידה.
נכון.
היום יש סתירה משפטית, מקוננת ופשוט בלתי נתפסת. היום אם בא לעסק, רוצה לפתוח מסעדה, הוא צריך להגיש מידע, הוא צריך להוציא היתר בנייה על פי חוק תכנון ובנייה לערובה.
נכון, היתר בנייה לערובה.
מה הוא בנה פנטה, אז הוא בנה קומה, כולה פקקתי ערובה, מה ההבדל? יש פסיקה של בית משפט עליון שערובה דינה כמזגן, כמערכת מיזוג. מה ההבדל מנטלת מיזוג? אז לחלוטין אנחנו פועלים להסיר את התנאי המטלה.
להכניס את זה לתקנות הפטור.
בוודאי, הרי יש פרדוקס, אם אני עכשיו לוקחתי נכס.
כן.
שכחתי נכס, נכון? היתר לערובה לוקח בממוצע בין 8 חודשים לשנתיים להוציא. זה עם התנגדויות, ועברת וכן נכון. הלאה. אז מה אני אמור? אני אמור, עד שאני לא מוציא את היתר, לכאורה, אסור לפתוח את העסק. אז מה אני אמור, להזכיר מושכר, לחכות שנתיים לקבל את היתר הערובה, על פי חוק תכנון
ביה. ולשלם שכירות, ולשלם שכירות,
ולשלם ארנונה, ולשלם את הכל, ורק לאחר שנתיים לפתוח מסעדה?
לא, בכלל כל מערכת בנויה על קודם כל תפעיל את העסק, ואחרי זה שאר הדברים. זה ככלל זה בנוי פה.
שזה בכלל הקונסטרוקציה המשפטית שהיום בעל עסק פותח, היא קודם כל לתפיסתי, ואנחנו פועלים לכך, יש כבר רישוי עסקים, בתל אביב זה יושם, ובערים אחרות זה הולך יושם, קודם כל תביא את הרישיון, ואז תתחיל לעבוד. מה זה להתחיל לעבוד, ואחרי שנה, בדם יזע ודמעות, ללכת להוציא רישיון עסק. אמנם שזה דבר, משימה שהיא קשה ומוקבת, למה? מה זה תועל לתועלת הציבור? מה זה תועל ליוקר המחיה? הפוך.
יקיר, נורא נורא חשוב לי, אני יודעת שאתה טיפוס שלא אוהב להלל ולעוף ולשבח יותר מדי את העשייה שלכם ושלך בפרט, אבל אני כן רוצה פה בפודקאסט שיהיה ערך מוסף שבעל עסק ידע איך הוא יכול לעזור לעצמו. והנושא הזה של עשייה ציבורית הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי, כדי כמו שאתה אומר, לקדם תקנות, לבטל תקנות ישנות, להתאים את החקיקה למה שקורה עכשיו, ואני רוצה רגע לדבר איתך, שנייה לחזור רגע לאיגוד. האיגוד בעצם פועל, אני יודעת, אני יושבת בוועדות הפנים בכנסת, אני רואה אתכם, אני רואה אתכם, אתם מעלים דברים, אתה מספר פה שאתה יושב עם חבר הכנסת, מגיש הצעות חוק, עובד מול משרד הבריאות, בעלי מסעדות יודעים שהם יודעים, יכולים להצטרף לאיגוד הזה, ולא, אין לי מניות. זה לא, זה באמת אינטרס ציבורי. כי אני לא חושבת ש... אני חושבת שאתם אחד המגזרים הכי מדממים בעולם העסקי. אני רואה את זה במשרד שלי. זה אנשים עם המסעדות הכי, והבתי קפה והברים הכי מצליחים בתל אביב, שלא סוגרים את החודש. זאת אומרת, לראיה, אתה רואה בית קפה מצליח.
את יודעת כמה מסעדות נסגרו בתל אביב, 2023 מול 2024?
בוא תספר לי.
מעל 300.
די.
זה מעל 300 בתי עסק,
זה כל כך עצוב. סגרו,
ללא החלפות
רק
בעלים.
בתל אביב.
רק בתל אביב.
אגב, אני, רואים את זה ברחובות. רואים עסקים סגורים. אני נוסעת על קטנוע, אז אני לא בתוך הבועה שלי, וזה מדהים אותי, אני עומדת בצמתים, ואני רואה מסביב חלונות סגוגיות, של מקומות שהיו ואינם, ואף אחד לא נכנס במקומם. זה עצוב.
אני רוצה להתייחס ברשותך, מה שאמרת, תקשיבי, האיגוד הוא לא מטרה, הוא כלי. הכנסת
מקובל.
היא כלי, אני מפה נוסע לכנסת.
נכון.
זה פלטפורמה שהיא כלי של הציבור, של ציבור המסעדנים.
אתה בגללך אני פה חצי שעה קודם, ואתה תשלם על זה ביוקר.
תגישי את החשבון, ולא...
כדי שתוכל...
ולא ימעם על הטיפ. הפלטפורמה הזו היא של המסעדות, אפשר להצטרף, לתמוך. בסוף אני עושה תפקידי באופן וולנטרי, באופן התנדבותי.
זה חשוב, כי אנשים תמיד חושבים שבעמותות כאלה, זה בשביל לשלם למנכ״ל 100,000 שקל.
ככל שהצטרפו לאיגוד, ובכלל אני אומר, בענף כזה מורכב, כזה קשה, כזה שהעבודה היא בלתי פוסקת, אתה עובד ב-12-13 מרחבים במקביל שבא לעסק מתמלא איתם.
בוא נקרא לזה, ענף מדמם, תקרא לילד בשמו.
מה זה הוא מדמם? הוא כמעט, אנחנו 4 שנים במשבר, זאת אומרת, קורונה, 12 צבעים, מלחמה, אנחנו 4 שנים שגרה כמשבר, וההצטרפות לאיגוד היא לא בשביל יקיר, זה הכלי שלכם, זה הכלי, זה המטרה.
נכון, זה דרך לשנות את העולם.
חד, חד משמעית, לכו ותייצרו מציאות, תצטרפו, תתנדבו, יש מחלקת מתנדבים באיגוד, כל אחד יכול לקחת, או באחריותו בזמנו, לקחת איזושהי אחריות, ואנחנו פשוט מסתערים על כל הדבר הזה, כי אנחנו לא עבדים, אנחנו לא עבדים.
למה אתה הולך היום לכנסת? סתם בשביל להסביר באמת את העשייה.
דיון, בוועדת עובדים זרים.
כן.
על שלראשונה, שזה הישג של איגוד המסעדות ורבים נוספים, הבאנו עובדים זרים לענף המסעדות לראשונה מאז קום מדינת ישראל. פעם ראשונה שיש לענף המסעדות, כמו לבנייה, כמו לחקלאות, כמו לרווחה, עובדים זרים שיכולים לעבוד בענף המסעדות.
וואו.
הדבר ישפיע לטובה על יוקר המחיה, באופן משמעותי, משום ששוטף כאלה שקלים, לא יעלה לנו 80 שקלים. הוא יעלה 50-55 שקלים עלות מעביד, זה פער מהותי ודרמטי, ומשפיע באופן משמעותי על ההתייחסות לענף הזה. בסוף עסק לא יכול להיות בלי רגליים. את ראית פעם משרד עורכי דין, כן? שאין לו, שהעורכי דין שם לא רוצים, שהצוות של המקצועי שלו לא רוצה להיות עורך דין? אוקיי? גם ככה מלצר וברמן לא רוצים לעסוק בזה, וזה עבודה זמנית. אז איך אפשר בלי שטיפת כלים? איך אנחנו מגיעים לשטיפת כלים? כי אין עובדים. עכשיו, זה ענף שסבל ממחסור של 25,000 עובדים, מחסור עובדים בענף הזה. עוד לפני הדיונים בכלל, ולפני המלחמה, ולפני נושא שטיפת הכלים. זאת אומרת, זה ענף שמצפים, כשאתה שאתה במסעדה, מצפה לקבל שירות טופ, את מצפה לקבל חוויית אורח טופ, ואתם לא מבינים שזה לא המקצוע. זה לא המקצוע של המלצר, הוא בעבודה זמנית. אז ככל שאנחנו נאגן כאיגוד את הדבר הזה כמקצוע, אנחנו הולכים לפתוח את האקדמיה הראשונה במדינת ישראל.
באמת?
כן, לא רק לבישולים, אוקיי, לא רק לטבחות, אלא גם למלצר, ברמן.
הכשרה למלצרות, באמת זה תקדים, לא היה דבר כזה.
הכשרה מקצועית, האיגוד יביא את התוכן, יביא את המפעיל, אנחנו הולכים להקים את זה דווקא בצפון, תפסיקו לפקוד שאין עובדים, לכו תייצרו עובדים, פנינו לשר אלקין, איגוד המסעדות, שבוע שעבר היינו אצלו, שהוא ממלא תפקיד תקומה ושיקום הצפון, ודרשנו וקיבלנו את ברכתו לעבודה מועדפת בצפון, שזה גם תקדים
פעם ראשונה.
לחיילים משוחררים. עכשיו, החיילים משוחרר לא יקבל בערך עוד 1,000 שקלים לחודש, הוא גם יקבל כלי, זאת אומרת, איך מחליפים בירה, איך מחזיקים סכין, איך שותים, איך עושים קוקטיילים, מה זה קוקטיילים, הוא מקבל רגע שפה מקצועית ראשונית, כדי שנוכל להפוך אנשים לכוח אדם מקצועי שרלוונטי לענף הזה, שזה לחלוטין משפיע על התוצר. אגב, שיקום הצפון, נתנו תוכנית לאזרחים, מה עם העסקים? אין תוכנית פיתוח לעסקים, לחזור
באמת?
בצפון. כן, רק מדברים,
אני חשבתי
מדברים,
שיש, האמת
ופשוט ש... עושים המון כלום. פשוט המון כלום, עבר שנה וחצי מאז תחילת המלחמה. איזה תוכנית שיקום להחזיר את העסקים לצפון? וזה לא עניין פוליטי.
ואתם נלחמים על זה.
להקים את האקדמיה, להביא עבודה מועדפת, לייצר מקומות עבודה, דרך לייצר עובדים.
ספציפית בצפון.
כן, אתם רוצים לייצר מקומות עבודה, איך תייצרו את זה בלי עובדים?
אז אני רוצה רגע לחזור באמת לדברים נורא בסיסיים שיש במסעדות. כולנו יושבים במסעדות בחורף, ובמסעדה יש את החלק החיצוני שמקורה בחורף. למה לעזאזל אני צריכה בגילי המתקדם לשבת בקיץ ולהזיע בשמש באותו מקום? למה אין שם מזגן? בוא תסביר לי.
אנחנו חיים בעידן שהאקלים נהיה יותר ויותר 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 קיצוני. אוקיי.
גם בלי שהוא יהיה קיצוני ובלי משבר האקלים חם בישראל בקיץ,
חם,
אני לא
לשבת, 40 מעלות, קר בחורף, סגירות חורף, יש, צריך להתקן את הטאבה.
החודשיים של החורף זה חשוב, והשמונה חודשים של הקיץ זה לא חשוב.
אנחנו סבורים שלא צריך, שבעל העסק צריך לבחור האם הוא מעריך את סגירת החורף בעונת הקיץ.
ואז יש מזגן סוף סוף.
ואז להגדיל את פעילות העסקית בצהריים, שאי אפשר בלתי נסבל לשבת שם.
בלתי נסבל.
פתרת באיזון השימושים, אוקיי? את הבעיות רעש עם השכנים, פתרת, כי יש גגון.
נכון.
משמע, איכות הסביבה, שזה משרד בלתי מותנה, יחייך והם מבסוט וימחא כפיים, כי פחות פיקוח על העסקים, כי יש פחות תלונות.
נכון.
ויש פה ווין ווין ווין, שלא לומר, שלא לומר, סליחה רגע, שהרשות המקומית גם ייכנס לעוד כסף, מעצם אותו היתר, פרגוד, שהיא מחויבת לגבות. זאת אומרת, יש פה ווין ווין, גם לרשות, גם לבעל העסק, וגם לזה.
אז רגע, בוא נעשה רגע סדר, זה לא קורה כרגע, זאת אומרת, זה לא קיים, אתם עובדים על זה, אתם...
הגשנו בקשה לעיריית תל אביב, סורבנו מטעמים משפטיים, צריך לשנות בטאבה, בטאבה מוגדרים החודשים שמותר להציב סגירת חורף, כן או לא, אנחנו נעבוד על חקיקה, נתחיל את העדכון חקיקה למעלה, ונפנה לכל רשות מקומית במדינת ישראל, להדכן בעצם את הנושא הזה, שיהיה לבעל העסק את האפשרות לבחור. אגב, לא רק זה, חסכת... לא פירקת את סגירת החורף, חסרת בין 40 ל-70 אלף שקל לבעל העסק בשנה. פירוק, הרכבה, אחסנה, תשתיות, תאורה, סאונד, שלא לדבר על האווירה. זאת אומרת, חסכת מלא כסף, מללכת, לפרק, להרכיב את כל התשתיות מההתחלה.
זה עוד הוצאה של בעל העסק, לבעל העסק של 10,000 שקלים, הנושא של הפירוק והרכבה של הסגירת החורף.
והקמת התשתיות. צריך שקע לתנור, נכון? צריך להריץ קבלים, צריך תאורה, לא תשבי בחודש בתוך הסגירת החורף.
כמה דברים שאנחנו לא רואים מכאן, זה פשוט לא יאמן. זה אין סוף הוצאות, אני מתעסקת בתחום ועדיין אני מוצאת את עצמי כל פעם מופתעת מחדש מכמות ההוצאות שלכם, ואחרי זה מתפלים למה מנה עולה הזה, ואחרי זה גם אומרים שזה בגלל חזירות של בעלי המסעדות. אני יודעת, אני עובדת בזה, אני יודעת שזה נורא סקסי לכתוב למה המבורגר עולה 82 שקל, אבל אני יודעת שגם בעל המסעדה הזה לא הולך הביתה עם רווח שהחמרת יותר מ-7% בממוצע.
אם הוא עובד, אם הוא לא נסגר, הרוב הילודת תמותה פה הכי קיצוני, זה ענף הכי קיצוני בילודת תמותה של
עסקים. אתה יודע מה? אז אני רוצה לשאול אותך באמת בעניין הזה. מה יש לך להגיד על זה? ואני אשאל שאלה שהיא לא במטרה לפגוע, אלא במטרה לשנות את הגישה וההסתכלות על מסעדות בישראל. יש איזשהו state of mind שאתם חזירים במחירים שאתם גובים, שאתם נצלים, שאתם לוקחים את המחיר הכי גבוה שאפשר, ושזה על הגב שלנו יושבי המסעדות. אני לא חושבת כך, אני רק אומרת באמת בשביל זה. בוא רגע תן לי כמה, בוא תהפוך לי את הדעה הרווחת הזו.
לא נותר, אלא להבין מה הם מחירי הנדלן, מה הם מחירי הנדלן באופן כללי במדינת ישראל, שרק עולים ועולים 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 ועולים, אני לא יודע מתי מחירי הנדלן ירדו, יוקר המחיה עולה, הכל עולה, אין, אני מזמין, לפתוח, בואו תפתחו, בואו תבינו, תתחילו קודם כל מהסוף מהנתונים. הרי אם זה, אם זה היה, אם הדבר היה קרוב ללהיות, נכון? אז, אז, אז הענף הזה היה ממוסד ומעוגן מזמן. זאת אומרת, אם כולם, אם כולם מרוויחים ומתעשרים, זה לא קיים. אנחנו לא היינו, אנחנו היינו מעגנים את זה, אנחנו לא היינו בשטיפת כלים. אני הייתי בקופנהגן, גם הייתי מבקש שעבירו לי את הרווח בעברה בנקאית, אם הענף הזה היה כזה בריא. אז הנושא יוקר המחיה, או עלת ירידה, או עלת מחירים, אני מנוע מלדון עליו כאיגוד עסקי, אז אני לא אכנס רגע לנושא מדינות התמחור, או הנחיית קו פעולה וכן הלאה. אבל אני רוצה להגיד לך ששורה תחתונה, האינטרס שלנו כצרכנים, כציבור, היא לפעול נגד יוקר המחיה. אנחנו צריכים את המחוקק להמון נושאים שיפרק רגולציה, יחסוך עלויות לבעל העסק, ובסוף אנחנו רוצים להתפרנס בכבוד. לעשות, שימי את הכסף פריים בבנק, 6% פלוס משהו, זה 7% הכנסה פסיבית. למה שאני אכיפתוח מסעדה?
כן, אה?
הרווח פעם במדינת ישראל עמד על 22%, ב-22%, מי שהצליח, יכל לקנות דירה, שתיים, לא עלינו, אוקיי? במקרה הוא השם, והוא עובד, והצליח. כאילו, בסוף, 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 זה הישרדות. וברגע שיש הישרדות כלכלית, אז אנחנו עושים הכל כדי לא להיסגר, ולא להיכנס למיליון של חובות. הרי בסוף, לפתוח היום מסעדה, זה מיליוני שקלים.
מטורף. זה מספרים שהם לא נתפסים.
הכל, הכל,
גם
הכל.
גם הסחירויות מגיעות בקלות. אני שומעת מספרים של בין, לבית קפה קטן, בין 30,000 ל-180,000 למסעדה, רק סחירות, זה מספרים שהם בלתי נתפסים. אז באמת, אני לא נכנסת לעניין הנדלני, אבל לא יכול להיות שמעבר לעולם המסחרי שיש לכם בחירה בו, או גמישות בו, גם זה אני בספק, אבל נגיד, הרגולטור מעמיס עוד ועוד ועוד עלויות, בלי להסתכל על השורת הרווח התחתונה, ועל בסופו של דבר, אני חושבת שבאמת יש רגעים שאני תוהה אם אנחנו לא מקריסים את הענף הזה בישראל. מי שנמצא שם, יש ימים שמי שנמצא שם זה באמת המשוגע לדבר, וזה לא כלכלי.
אם אתה רוצה רק לעשות כסף, אל תפתח מסעדה. וואו. אם אתה אוהב אנשים, אם אתה אוהב אירוח, ואנחנו, אתה יודע, כל המסעדנים מפרות קשה וריכוז, וכולנו כזה במרחב כזה, גם אומנים מאוד, וגם מחוברים רגשית לקליינטורה שלנו, אנחנו פשוט אוהבים אנשים, אוקיי? מי שלא משוגע לדבר, והמטרה שלו במדינת ישראל, לצערי הרב, אני אומר את זה, היא רק כלכלית, גרידה, יוטב לו, להמתין, אוקיי? זה לא המקצוע שלו.
למה, לביאת המשיח? מה זה להמתין?
תגידי לי, תגידי לי את, אוקיי, כמה דברים אנחנו צריכים לשנות פה במדינה, כשדבר הזה יהיה שפוי, אוקיי? שפוי, לא עכשיו, אנחנו לא במדינות אירופה, אבל זה באמת צריך, אם אתה גם אוהב אנשים, ואתה גם רוצה להתפרנס בכבוד, אנחנו נדאג שאנחנו נתפרנס בכבוד. זה לא מעניין אותי שום דבר, הענף הזה לא יהיה עבדות, של אף אחד. באמת, זה בסוף, בסוף זה משפיע על כולם. זה לא יכול להיות שמסעדן דופק 300 שעות עבודה, והמשרה מלאה של הענף הזה, שמשרה מלאה במדינת ישראל, 182 שעות, אתה פחות מ-230-250 שעות, אתה לא, בכלל לא באירוע.
אנחנו דיברנו אתמול בסוף היום, אתה יצאת בשעה בלתי נתפסת, היית פה ב-9:30, עכשיו אתה נוסע לכנסת, ואחרי זה אתה חוזר למסעדות שלך, חוזר חלילה עד 1 בלילה, זה...
כן, ואם לא עלינו, אתה במקרה גם רוצה להיות...
ואתה עובד גם שישי שבת. אתה באופן אישי.
אני אוהב את מה שאני עושה, ואני מרגיש שאני לא עובד דקה, אבל כן, אני עובד שישי שבת.
7 ימים בשבוע.
אני עובד 7 ימים בשבוע, כי בחרתי, ואני לא קורבן ולא שום דבר, אני נהנה מאוד ממה שאני עושה, ולכן אני עושה את מה שאני עושה. אין סיכוי.
אתה מיליונר?
אין סיכוי שאם את לא אוהבת מה שאתה עושה.
אתה מיליונר, יקיר?
ממש, ממש לא.
אוקיי, אז אני לא אשדך אותך לחברה.
מרוויחים, מרוויחים, מרוויחים קצת כסף, ופותחים איתו את המסעדה הבאה. אממה, אפרופו חוק ההסדרים, כן, אני אתעלם ממה שאמרת ככה באלגנטיות.
תתעלם.
חוק ההסדרים, בא ואמר משהו פשוט, חוק הרווחים הכלואים, כן? מכירים את הסיסמה הזאת?
כן, כן,
אוקיי,
כבר
יופי.
חויבתי על זה.
מהמם, הוא אמר משהו מאוד מאוד פשוט, לענף המסעדות. המסעדה למטה לא תיפגע, כי אין לה 25% רווח, נכון? כולם מכירים את ה-25% רווח, ומי שלא מכיר מיסוי מעל 25% רווח, מחויב באופן אוטומטי. אז לכאורה במסעדה למטה לא, אבל מי קיבל בראש? היזם עצמו למעלה. מי שיש לו יותר ממסעדה אחת, אמרו לו, לא, 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 חכה שנייה רגע, חכה שנייה, אל תפתח עוד מסעדות, תן לי את הכסף שלך. שגם ככה הוא מתועל לפתוח מי שמצליח ופותח אותו מסעדה אחת, רשתות וכן הלאה, או יזמים שעושים כמה קבוצות מסעדות.
יורים לעצמנו ברגל.
שאתה אומר, רגע, חכה שנייה רגע, דקה, תביא לנו רגע את הכסף במס, אל תפתח עוד מסעדה, שגם ככה הרווחים של מישהו מצליח בענף, כפי הנראה, אם הוא רוצה לפתוח יותר מסעדה אחת, מגולגל לפיתוח, עסקי, להניע את המשק, לפתוח מקומות עבודה, וכל הגלגל שרשרת המזון שקורה. אז לא רק שהמדינה לא עושה כדי להקל, היא מפריעה לנו להניע את המשק. אם לתפיסתי שר אוצר, היה צריך להיות במדינת ישראל עשור. הוא היה חושב לטווח ארוך. כל החשיבה היא כל הזמן לטווח קצר. וברגע שאת עובדת על פי החלטות לטווח קצר, של מי ייקח את הקרדיט עוד שנה וחצי, כי אני לא אהיה שר האוצר, נכון? אני לא אהיה, אני עוד שנה וחצי לא פה. אני לא אקח החלטות לטווח ארוך, והחוק הזה הולך לפגוע דה פקטו בהנאה של העסקים ופתיחת עסקים במדינת ישראל. זה לחלוטין, זה מה שהולך להיות. ואת מי פטרו? את אלה שהם בחופש כלכלי לכאורה, את הגדולים גדולים גדולים גדולים, ואת העסקים הקטנים, שבטעות מרוויחים משהו,
זה די תמיד ככה. זה די תמיד ככה.
אין בעיה. אז בוא נמשיך לנהל את זה עם חשיבה גזברית, לשבת בנערי האוצר, פקידי האוצר, מוכשרים ומוכשרים, אבל אי אפשר רק לנהל גזברי ומשקיעים. לא הוציאו חשבונית יום בחיים שלהם.
אז זהו, אני רוצה...
הם יום בחיים שלהם לא הוציאו חשבונית.
אז תראה, אני פה עם טיקט מאוד מאוד ברור. אני תמיד חושבת שבכל פרק אני רוצה לסיים באיך אנחנו משנים ולסכם את הכלים. עכשיו, שוב, התנצלות בפניך על הנושא הזה שאני קצת הולכת לעוף על האיגוד, וכן רגע לשים דגש על השינוי שהוא יכול לחולל. תראה, אפשר לשבת בבית בשישי עם הכוס יין או עם הכוס קפה עם החבר'ה ולקטר. אני לא סובלת את זה באופן אישי, אני מאמינה בלעשות, גם התוכנית הבאה שלי מדברת על מה שאתה יודע, על בגץ שאני הגשתי במשרד, כדי ששר הפנים יתקין תקנות, כדי שיהיו הקלות, הרבה למסעדות אגב השתמשו בזה, שעסקים תואמי טבע לא יצטרכו להוציא יותר לשימוש חורג, לא לשבת ולקטר. עכשיו, אתה מרכז תחתיך איגוד, ארגון, שהמטרה שלו זה לשנות מלמעלה. הדרך לפעול... זה אין מה לעשות, כמה שיותר יצטרפו, כמה שיותר יהיו איתכם, כמה שיותר, על מה אנחנו מדברים? רגע, אני רוצה רגע להוריד את זה לרמה הפרקטית, 100 שקל, מה אמרת לי? מספר
כן,
כזה?
כן, 100 שקלים לכיסוי עלויות העמותה ופיתוח
בדיוק.
ובניית צוותים.
אתה עובד בהתנדבות בכלל, זה לא כסף שהולך לממן משכורות עתק, חבר'ה הם נמצאים שם, הם נמצאים שם, אני רואה אותם בוועדות בכנסת, אני רואה את הקבוצות וואטסאפ שאתם מעבירים מידע, אני רואה את השינויים שאתם מחוללים, לעשות, לעשות, להצטרף, עשייה ציבורית היא משמעותית, היא משמעותית, אני יודעת את זה, אתה יודע את זה, אי אפשר רק לפתור את הדברים מלמטה ובמחאות, לא שאתם עושים מחאות, אבל נגיד גם אם הייתם עושים, זו לא הדרך בעיניי.
בסוף יש לנו מטרה ברורה, להחזיר בין 6-8% רווח תפעולי לענף הזה, ולהביא אותו לסביבה עסקית פחות מסוכנת. הוא לא סתם מוגדר אל ידי הבנקים ענף בסיכון. הבנקים סובבו לנו
ברור.
את הגר.
ברור.
ולכן המסעדנים.
ידוע.
שיכניסו משאבים, זה לא רק כסף. מה הכי יקר יותר מ-100 שקל בחודש? הזמן, נכון? יקחו את הזמן שלהם, יפנו כמה שעות בחודש. לתרום, לקחת, ללכת, לעשות. היום אנחנו הולכים לדון בוועדת עובדים זרים על אגרה. מדינת ישראל הפכה את המילה אגרה למס,
רגע,
לרווח.
מה היית רוצה, שיבואו מסעדנים איתך להיות
הצטרפו
שם?
הצטרפו לאיגוד פעם ראשונה, מעבר כן. להצטרף לאיגוד, כי המאה שקל הם לא האישו, זה הזמן שלכם. אתם רוצים לשנות, כל אחד יבוא והיום יכול לשנות, רק אם הוא רוצה ואכפת לו, הוא יכול לבוא שם ולייצר לו את המציאות, ולקחת חלק בדבר הזה.
גם הצטרפות וגם להצטרף לעשייה שלכם לפי
הזמן דברים. הזמן זה הדבר הכי מבורך, ניתן לו חיבוק ענק, ויש כל כך הרבה נושאים לטפל בהם. אני ברשותך רוצה, לפני שאנחנו מסיימים, לגעת בנקודה אחת חשובה שבוערת היום לכל מסעדה במדינת ישראל. נושא זכויות היוצרים, לאמנים, מבצעים, יוצרים וכן הלאה.
מוכר.
אנחנו משלמים ומעוניינים לשלם, משום שהאמנים זה חברים שלנו, יוצרים זה חברים שלנו, על פי חוק כמובן וכן הלאה. אבל היום הרגולטור, אנחנו רוצים לדעת כמה, מה הרכבה של זה? למי זה הולך? כמה כסף יורד לאמני?
לא, לדעת מראש כמה אתה צריך לשלם ולמי?
לא, מי קבע את המחיר?
איזה דרישות יש לך?
אז אנחנו פועלים במשרד הכלכלה, בוועדת הכלכלה עם חבר כנסת חיים ביטן, להבין, אנחנו פעם ראשונה רוצים לדעת כמה?
כן.
מי קבע את הסכום ולקבוע אותו על ידי המחוקק?
נראה לי זכות בסיסית לדעת כמה אתה צריך לשלם.
כן, ביקשנו טריבונה, להקים טריבונה מקצועי, שהוא לא תלוי באף אחד, לא באקום, לא בפדרציה, לא בשלם, לא בשקולות. לא תלוי באף אחד,
היום זה ג'ונגל.
מהו? תגמול ראוי. לאחר שנקבע מהו תגמול ראוי, לייצר גוף מאחד, שאני משלם אחד. היום אין רגולציה, עד מחר יכולה לבוא ולחתים, לפתוח עוד איגוד ולגבות כסף על פי חוק. שלום פרצה.
נתת רעיון. הכנסה נוספת. אז דיברנו על המון המון דברים שאתם עושים. דיברנו על הנושא של הערובה, דיברנו על משרד הבריאות, דיברנו על עובדים זרים, דיברנו על הצפון, דיברנו על סגירות חורף, דיברנו על הנושא שעכשיו אתה העלית, על הפדרציה ועל המוזיקה. תודה רבה לך יקיר שפינית את הזמן להיות איתי ביום כל כך כל כך חמוס. אני מאחלת לך דבר אחד, שלא יהיו פקקים בדרך לירושלים, לוועדת הכנסת, תמשיך לעשות חייל.
יש רכבת ואוטובוס, וזה הכי טוב.
אני מסכימה, האמת שגם אני עברתי לרכבות לירושלים, אז כל הכבוד. ותודה רבה שהגעת, תודה רבה על העשייה שלך, והיה לי כיף לשמוע אותך ולהריח אותך, אנחנו עוד ניפגש בהמשך. עד כאן הפרק שלנו, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, לצוות שלנו כאן באולפן, אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100 FM שעולה פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב. נשתמע בפרק הבא של רישיון לעבוד.
רישיון לעבוד, הפודקאסט של עולם רישוי עסקים והתנהלות מול הרשויות, עם עורך הדין נועה טלבי.